בעמוד צדיק א', בעמודה השמאלית. בעמודה השמאלית דיבור המתחיל ויש. עכשיו אתה יכול לקרוא אותה, לא, אין בעיה. ויש לרבותינו, זיכרונם לברכה, במדרש, במילת ואיו, למה זה עזבתן את האיש? כן, כשיתרו שומע מהבנות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, אז הוא אומר, ואיו. למה זה עזבתן את האיש? כן, כתוב עזבתם, אבל זו טעות דפוס. ועזבתן. מה זה ואיו? אמר להם, שמה מאותו זרע שאמר, איה שרה אשתך. שכל העולם מתברך בשביל אותו זרע. עד כאן דברי הילקוט. כן? כלומר שהשאלה ואיו לא הייתה שאלה תמימה של ביאור, והוא מקומו של משה, איפה הוא נמצא באופן טכני, פיזי, טופוגרפי, אלא השאלה היא, מי זה האיש הזה? ואיו, אולי הוא מהמשפחה שאמרה, שאמרו לו, איה שרה אשתך. בערוב הזה, עד כאן דברי המדרש, כן? זה תמיד כמו שהמדרשים נראים תמוהים במבט ראשון, והמהר"ל הופך אותם להגיוניים לחלוטין. בערוב הזה, כי מה שאמר ואיו, כלומר, איש כזה שאמרתם עליו כך, מורה שהוא איש צנוע בדרכיו, שהרי עשה טובה לי, ולא בא עם מכנה אליי, ואני צריך לשאול עליו איו, וזה הוראה על צניעות דרכיו. ואילו לא היה צנוע בדרכיו, היה רץ אליי לומר אלו דברים. ואולי הוא מזרע של שרה, שאמרו המלאכים מעליה, היה שרה אשתך להורות על מעלתה שהיא הייתה צנועה. ובשביל כך הייתה ראויה לבן של ידו כל העולם מתברך. כלומר, לא בגלל הדמיון בין המילים חזל דרשו מה שדרשו, היה, היו, אלא בגלל שזה מורה על אותו העניין. כלומר, אם המלאכים צריכים לשאול, היה שרה אשתך, ויומר, הנה באוהל, אז זה אומר ששרה מצניעה את עצמה. וגם פה אנחנו רואים בהתנהגות של משה שהוא מציל את הבנות והוא מצניע את עצמו. אם כן, יש יחס בין צניעותו זו לצניעותה זו. ולכן יתעניין יתרו לדעת האם יש קשר בין שתי האישויות האלה. מובן?
טוב.
ולכן, מתוך כך, אפשר גם רטרואקטיבית להבין מדוע התורה ניסחה את השאלות באותה המילה. כן, כי הרי באותה המידה היה אפשר לשאול איפה הוא. כן, או ענה הלך, או כל מיני דברים כאלה. זה שהתורה בחרה להשתמש בביטוי שהוא זהה בשני המקומות, זה כדי להורות על הנקודה הזאת. אבל אצל יתרו זה לא בגלל המילה ואיו, אלא בגלל הצניות. בסדר? יש פה מין הלוך ושוב בין המציאות לבין התורה.
אבל מה קשור לתורה? הוא דיבר אישית.
כן, אבל הוא אמר את זה במדיינית. הוא אמר, כן, יתרו כשהוא אמר והיו, הוא אמר את זה במדיינית. ואני לא בטוח שהוא השתמש גם במילה שהיא המילה המקבילה. כלומר, כשהתורה מתמצטת את דבריו, היא מצטטת את זה במילה אחת. כן, והיו. יכול להיות שהוא השתמש במילים אחרות. התורה בוחרת דווקא להכניס את המילים האלה לפה שלו. בור? כן.
למה
אתה חושב שזה
איש עברי? הם אמרו איש
מצרי. לכן הם הדגישו את איש מצרי. יפה, יפה. כלומר, הם הדגישו את המצריות שלו. איש מצרי הציל לנו מיד הרועים. ויתרו מרגיש שבתוך המצריות הזאת מסתתרת משהו אחר, שלא תואם את המצרי. הרי המצרים הם לא צנועים בכלל. שטופי זימה וכו'. פה יש מישהו צנוע. הסימן שיש משהו בו שהוא לא מה שאמרתם. גם אפשר להבין מדוע הם לא הביאו אותו, בגלל שהם אמרו מצרי, מצרי לא כך ראוי לנו. למרות שהוא עוד הציל, אבל אם הוא הציל, סימן שהוא לא ממש מצרי. זה כמו שלמשל, כתוב בתורה, לא יבוא מואבי בקהל השם. ואז, על דבר אשר לא קידמו אתכם בעליכם ובמים, כלומר הם לא עושים חסד. ואז בא בועז, רואה מואביה שעושה חסד. הוא אומר, זה לא יכול להיות, מחפש בתורה, מוצא מואבי ולא מואבית. כן? כלומר, יש תמיד משהו שחריג לעומת מה שאנחנו רגילים, שמקדם אותנו במחקר. בסדר? אז זה בדיוק מה שקרה גם פה. אבל זה מעניין, כן, כלומר, כי זה מורה על העמידה תמיד של משה על הגבול בין שתי תרבויות, בין מצרים לישראל. הנקודה הזאת.
אבל לא מדבר פה על צניעות כל הזמן.
כן. לא כל הזמן, עכשיו הוא מדבר על
זה. זה לא מכובד לבחורות להגיד לגבר, בואו אלינו לבית השלכת.
עד רבה. זאת אומרת, אם הוא בחור כזה טוב, אז כדאי אפילו להביא אותו הביתה, שיתחתן עם אחת הבנות, כמו שקרה אגב.
בסדר, וחקרו לאבא. ספרו לאבא, אבל לא יגידו לו בוא תאכל לחם. היום בחורה מבית טוב, שתבוא נגיד בוא תאכל אצל לו לחם. כולם כותלים אותה.
אתה אומר ככה, אז כנראה שהנורמות השתנו. כן? זה אומרת, בחורה מבית טוב, אני חוזר על שאלתך. בחורה מבית טוב, שתאמר, לבחור מהרחוב, אפילו שיציל, בוא תאכל אצלנו לחם, אתה אומר, יסתכלו על זה לא יפה. אז כנראה שהנורמות של ימינו אינן זהות לנורמות של התורה. אם התורה הייתה יודעת שאנחנו יותר טובים, היא הייתה משנה את הלכותיה, נכון? ככה מקובל היום, שכל דבר, כל דבר חדש ממציאים, איזה חומרה חדשה, איזה הנהגה חדשה, ואיבדו את הטבעיות, נכון? למשל, נביא אולי דוגמה פשוטה. כתוב בספר המעשים לבני ארץ ישראל, מתקופת הגאונים. מובא באוצר הגאונים, מסכת סוכה, דף נון ב', עמוד א', כן? עכשיו, אתם יכולים לבדוק. הגאונים נשאלו, האם מותר לנשים וגברים לשבת ביחד בשמחות? מה ענו הגאונים על זה? לא יודעים?
שכן,
שכן, חס וחלילה, מה פתאום, מותר לערב נשים וגברים? ככה? איפה הצניעות?
לא שאלה.
מה?
לא שאלה שיכולו
לשבת ביחד. לא שאלה? אז מה אתה אומר? שכן יכולים לשבת? מה, גברים ונשים? ככה תערובת בשמחות? לא, אז תקשיב, זה לא נכון. בתשובות הגאונים כתוב שאסור. חוץ. חוץ הזה הוא מאוד מעניין. חוץ מאדם עם אחותו, חמותו, גיסתו, ואימו, וביתו, ושתהיה אשתו, משמרתו. עכשיו, אז מה הוא אומר? מה הם אומרים הגאונים? אסור, אבל משפחות כן, נכון? עכשיו, יוצא לפי זה, שבשמחות, לפי הגאונים, איך צריך לשבת?
משפחה, משפחה.
משפחה, משפחה. עכשיו, לפי האופנה החדשה שעושים, צד לגברים, צד לנשים, איך אדם יושב עם אשתו?
לא יושב
איתו. אבל זה בניגוד לדברי הגאונים. מה אני אעשה? כן? טוב, הגאונים לא היו כל כך צדיקים, אנחנו סופר צדיקים, כן? כלומר, במקום שבו איש ואישה מתחברים זה לזה, מצווה להפריד נשים מגברים. נכון? מה זה חתונה? איש ואישה נפגשים. אני יודע, גם כתוב בבית יוסף, הוא כותב, אסור להסתכל בפנים של הכלה. עכשיו, אם אתה שם וילון ברזל על הפנים של הכלה, איך אפשר לקיים את ההלכה של הבית יוסף? כלומר, אם הוא אומר אסור להסתכל בפנים של הכלה, סימן שפניה גלויות, לא? הבית יוסף לא היה כזה צדיק כמונו, הוא לא ידע. כן? בזמנם הם היו יותר צנועים, אתה אומר. טוב, אני יודע, אם אתה רואה מספר מקורות תמוהים בנושא הזה, אתה לא תגיד את זה. כן.
בזמן שלפה, כשהוא רואה עניין של צנועות, אפשר קופץ
צנועות. שנייה, עצור רגע. המסך פה באינטרנט לא דלוק, שיהיה ברור. כן. בבקשה, כן.
בזמן שפה הוא רואה מסך של צניעות, אפשר קופץ לו שרה.
כן.
אולי עוד שאלות אחרות
שאומרים שיהיה צניעות. אתה אומר ככה. אתה שואל לי, השאלה יפה. יתרו רואה מעשה צניעות, מיד קופץ לו שרה. מה, אין לו דוגמאות של צנועות בעולם? כן, אבל שרה הייתה ידועה בצניעותה. כלומר, הייתה זו שלימדה את העולם צניעות. הייתה מיוחדת בזה. בסדר? והרי היה שהמלאכים ראו להדגיש את הדבר הזה. בסדר?
אז מה הייתה הבעיה ששרה תהיה באוהל? מלאכים מגיעים, הייתה נביאה. מה עשר? היום יבוא את זרעת צדיק, נגיד לי שתיכנסי מעל החדר? לא, תסתכלי עליו, תסתכלי על הקדושה שלו, תתבררי.
באוהל יש בד. בתוך הבד אפשר לראות, דרך אגב.
אבל הייתה באוהל אחר.
בסדר, מאוד. באוהל שלה אפשר לראות. יש להם משקפיים, הכל מסודר. משקפת, הכל מסודר. טוב. אז איפה היינו?
אז רגע, הרב יגיד המלצה בסוף, מה אתה הלכה או מה?
מה, הלכה מה?
היום הולכים לחתונה, מה? אתה מוכתב.
מה זאת אומרת? זה שאנשים מכתיבים לך איך לשבת בחתונה?
אתה בעל השמחה, אני...
מה, מה הבעיה? לא הבנתי.
אתה אומר פה, בהפרדה?
מה הפרדה?
אתה בעל השמחה, תסמרת אותי, אני בא מכבד אותך. אני לא יכול לשים את אשתי לידי כשאתה כבר עשתה הפרדה.
מה אני אעשה?
מה תעשה?
מישהו חייב אותך ללכת לחתונה הזאת? מישהו הזמין אותך והוא רוצה להעניש אותך ואת אשתך לכל הערב שלא תראו אחד את השני. בסדר? אתה נכנע לזה, בבקשה, תיכנע, אתה נהנה מזה.
אתה יודע, החולקים אומרים לא מסתדרת איתו כל היום וכל רוצה לברוח ממנו, דווקא בשעה הזאת היא רוצה לשבת
לידו. עדיין, נו, הגיוני. הגיוני, טוב. טוב, שכמובן בחורים, בחורות, זה יעשו שולחנות נפרדים, שולחן לבנים, שולחן לבנות, וזה בסדר. יש רק שאלה קטנה, כתוב בקורבן פסח, הרי אישה גם אוכלת קורבן פסח, נכון? אישה אוכלת קורבן פסח. ההלכה אומרת ככה שפסח נאכל בחבורה. כתוב שאין עושים חבורה שכולה נשים, אסור שהחבורה תהיה רק מנשים? אסור, נכון? אסור שהוא גם גברים. אם אתה שם מחיצה, זה שתי חבורות. ואז יוצא שהבשר כשעובר ממקום למקום, נפסל ביוצא. ועכשיו, תמה תגיד, בסדר, עושים חבורות של 5 אנשים, 6 אנשים? לא נכון. הגמרא אומרת שעושים חבורות של 100 אנשים. ברור שכל הגברים והנשים שם, הם לא היו בני אותה משפחה. 100 אנשים. ולא עוד, אלא שהיו חייבים להיות גם גברים וגם נשים, והיה אסור שתהיה מחיצה. הבעיה, לא? טוב, כנראה שבזמן בית המקדש לא ידעו, לא היו כל כך צדיקים כמונו. בגלל זה חרב המקדש, אתה רואה? בגלל שעשו כך. טוב. שמה תגידו, זה המצאות שלי, מה שאני אומר? לא, זה כותב רבי משה פיינשטיין, בספר אגרות משה מביא את הראייה הזאת. בזה שלא צריך לעשות מחיצה בישיבה בחתונות.
מה חולקים עליו?
מה חולקים עליו? מי שחולק שיביא הוכחה לדחות את זה.
הביא לך הדור פרוץ, הדור זה, הדור זה.
אני לך משהו. פעם אחת, יש לי תלמיד אחד, שהזמין אותי לחתונה שלו, אמר לי, תשמע, אני יודע שזה מפריע לך, אבל אני שמתי מחיצה, ואתה צריך להבין אותי. כל המוזמנים מאילת. אתה אמרתי זה בסדר. במקרה הזה אני מסכים. בסדר? אפשר להביא. טוב. אבל יש עניין חשוב, לא לאבד את הטבעיות. לכן פה השאלה היא, מה אתה אומר, זה לא צנוע להביא את משה הביתה? עד רבה. אתה רואה שכן? אתה ראוי. אחר כך מתלוננים שבציבור המכונה שלנו, יש תופעה של רווקות מרובה. זה בוודאי. איך לא תהיה רווקות? שכל שיחה עם הבחור השני זה בכלל בעיה. וצריך אישור עם חותמת של הרב. טוב. שמה תגידו, זה המצאות שלי? לא, זה רבי שלום מסס אמר את זה. רבי שלום מסס, רב ראשי של מרוקו, אחרי הרב ראשי של ירושלים. הוא אמר... אם הבחור הזה לא יפגוש את הבחור הזה, איך התחתנו? איך התחתנו? איך התחתנו? טוב. עדיף לשלם 1,500 שקל לשטחנית. כן. טוב. כבוד הרב, בתימן נהגו צניעות יתרה. כשהיו הרבה אנשים, עשו חדר לגברים וחדר לנשים. ושהשמחה הייתה מצומצמת, ישבו כמשפחות, נכון? מה עוד שהיום נשים מתלבשות באופן ממש לא צנוע, ולא כולם דתיים וכל מתחבקים וכו'. אני לא אמרתי שאין מצבים, אבל מי שאומר שמצבים כאלה הם לכתחילה וזה עיקר הדין, הוא הטועה. אבל אולי, וזה יש בעיה בזה, כרגע נקבעת הלכה לדורות בטעות. ואחר כך הנזקים שזה עושה בחברה הם יותר גדולים ממה שחשבת. כי על ידי זה אתה תרחיק אנשים מן היהדות שלא בצדק. על ידי ההלכות שהן לא נכונות. חבל, לא? טוב. אבל אולי אלו שמחמירים בשמחות זה בגלל שהפריצות בימינו היא הרבה יותר מוגזמת ומתירנית מתקופת הגאונים ושאחר כך, ולכן מחמירים יותר. לצערי הרב יש לנו קצת מקורות מתקופת הראשונים של מה שהלך עם הצניעות שם, שהיה עדיף אולי לא להביא את זה מפני הכבוד של הציבור. כן, ואני גם רוצה לציין ש שאלתי פעם את אחד מקרובי משפחתי, אדם זקן שגדל בשכונת מאה שערים, שאלתי, תגיד, כשהיית ילד היו מפרידים נשים וגברים בחתונות? אתם רוצים לשמוע את התשובה או שזה מפחיד אתכם? החסידים היו מפרידים. טוב, כבוד הרב, הגאונים לא אמרו שצריך לשבת משפחות, אלא שמותר. בוודאי שהם לא, כי אני לא חייב לבוא במשפחה שלי, אם אני לא מסתדר עם אשתי או עם חבותי או עם זה, בוודאי שאני אלך לבד, מה, אני חייב? כן? אבל זה הסדר הרגיל, המקובל, זה מה שמצוין שם. הרב, שאלה בעייתית. אגב, יש לי שם שאלה. בשבע ברכות, איך יושבים? חתן וקלה, נכון? אם הקלה היא באולם אחר, אין שבע ברכות. איך זה יכול להיות שחתן וקלה יושבים ביחד? לפי כולם
שם
התירו, אז אני זה לא מה שראיתי באולמות, זה ממש אפילו פתטי מרוב שזה מצחיק, שכולם יושבים בקצה האולם לקראת השבע ברכות, לקראת ברכת המזון, אומרים לקלה מסכנה לשבת על כיסא לבד בקצה האולם שאף אחד לא נמצא איתה, כדי שיוכלו לברך שבע ברכות. זה שמחת חתן וקלה? או שזה להמלל אותה? טוב הרב, שאלה בעייתית, שכל סעודה שמשתתפים בה האברכים והאברכיות מעלה סכסוך קשה במכון. לדעת הרב, איך צריך לשבת בסעודות אלה ובשבתות חיזוק בערים? עודה מאוד אם הרב ירחיב את דיבורו. אין שום צורך שאני ארחיב את הדיבור על זה, בגלל שדעתי ברורה מכל מה שאני אמרתי מכאן. טוב, ובכן, בואו נמשיך. וככה אני יודע שכבר משכתי אליי מספיק אש, די, כמה. טוב, עכשיו בואו נמשיך בדברי המהר"ל. הוא כבר התבהר זה כי הצניעות וההסתר, כי הצניעות מורה על הברכה, שכל עניין הברכה צנוע ונסתר, כי הדברים הפחותים אין מדרגתם פנימי ואינם ראויים לברכה, אבל דברים אשר הם עליונים במעלה הם פנימיים והם ראויים לברכה, מצד אשר הם פנימיים נסתרים. כלומר, מי שחי עם החצנה מתמדת, סימן שאין לו פנים, כי אתה חי על פי החוץ, מה שחושבים עליך, איך שאתה נראה, איך שאתה מתלבש, איך שאתה מדבר, איך ש... וכו' וכו'. זאת אומרת שאין לך אלא מה שהחוץ חושב עליך, סימן שאין לך פנים. בסדר? אם אין לך פנים, אתה במדרגה של הפחותים. וכבר התבהר זה,
למה לא ראוי לברכה?
מה?
למה לא ראוי לברכה?
כי דבר הפחות אינו ראוי לברכה. מה? למה שאין לו ברכה? ברכה זה, זה שפע גדול. דבר פחות, למה להגדיל אותו? שיהיה ממועט. למשל החיידקים. חיידקים יש הרבה. זה פחות. האם טוב להרבות אותם? לא. חיידקים טובים כן. חיידקים רעים?
לא.
לא זה קרה בטוב, כי אנשים מדרגתו שפלה. וכבר התבהר כי הצניעות וההסתר מורה על עילוי מעלה, וכל ברכה בהסתר ובצניעות, והפך זה, הגילוי מורה על שפלות וחסרון ואין ברכה בו, כמו שאמרו אין ברכה בדבר הסמוי אלא בדבר הסמוי מן העין. לכך אמר שמה צניעות דרכיו, כלומר מי אמר? יתרו, כן? הוא אמר שמה צניעות רכיו של משה מורה על שהוא מזרע של שרה, שאמרו המלאכים איה שרה אשתך, שבשביל צניעות דרכיה היה לה בן שכל העולם מתברך בו. ולכך, שמה יישא אחת מכם ויהיה מזרחם מתברך כל העולם. כן, זה בסדר, הייתה מחשבה של יתרו, שכדאי אולי את הבחור הזה להשיא לאחת מן הבנות.
זה אינטרס?
ודאי שיש אינטרס, אבל אינטרס קשר. כלומר, האינטרס של האידאל, נגיד, ההנאה של האידאל, זה הנאה קשרה. בסדר? הנה הזכיר יתרו, הנה, לרב, שלום, לעניות דעתי, הרב נמצא בדעת מיעוט בנושא הישיבה המעורבת, מבין כל רבני המכון. לא יודע, תעשה סקר. אני לא יודע אם אני דעת מיעוט או דעת רוב, מה אכפת לי? יש דבר שהוא יותר חשוב מרוב ומיעוט, וזה האמת. לא, יש אמת, מה אני יכול לעשות? יש אמת. יש גמרא מפורשת במסכת סוכה, דף נון א' עמוד ב', ששואלת מי התיר לעשות מחיצה בשמחת בית השואבה. עצם השאלה היא מעניינת. כן? שהרי בשמחת בית השואבה היו עושים מחיצה בין גברים לנשים. והגמרא שואלת, מי התיר? מה זאת אומרת מי התיר? מה אכפת לך? יעשו מחיצה, מה? צריך היתר לדבר כזה? הגמרא אומר, כן, ודאי שצריך היתר. כי הרי בבית ראשון, בית המקדש נבנה בלי שיעשו מחיצה בין הגברים לנשים. וזה נבנה על ידי נביאים. והנביאים לא שמו מחיצה. אז מי התיר לך לשים מחיצה בימי בית שני? כך שואלת הגמרא. אז קודם כל, להפריד בין נשים לגברים זה דבר שצריך היתר. והגמרא עונה שמצאו פסוק בנביא, בזכריה, שמתיר את זה. מהו הפסוק בזכריה? שמדבר על ההלוויה שתהיה לעתיד לבוא, מחלוקת אם זה יצר הרע שיקבר, או שזה משיח בן יוסף שיקבר. בקיצור, יש שמה איזו הלוויה גדולה בירושלים, וכתוב שמה שתהיה משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד, ונשיהם לבד. אז זאת אומרת שבהלוויה יפרידו בין נשים לגברים. אז מכאן מצאו היתר לשמחת בית השואבה. מה הקשר בין הדברים? זה הלוויה, וזה שמחה. תשובה, יש מכנה משותף להלוויה ולשמחה יתרה. מה המכנה המשותף? רגשות. כשיש שליטה של הרגשות, אז צריך להפריד בין נשים לגברים. בסדר? שזה כשרוקדים למשל, אז בריקוד, בחתונה, צריך לשים מחיצה. וכאשר יש אבל גדול, הלוויה, צריך להפריד בין נשים לגברים. כי השטן, בגלל שהרגש אז פועל, ואז אין השכל פועל. כשאין השכל פועל, אז צריך לשים מחיצה. מעניין מאוד, יש בגמרא מעמד אחר שהיה בבית המקדש גם כן, שבו היו יותר נשים וגברים מאשר בשמחת בית השואבה, הרבה יותר, ולא הייתה מחיצה. מהו המעמד הזה? הקהל, כשהמלך היה קורא בתורה, היה שם אנשים, נשים וטף מכל ישראל, ולא שמו מחיצה. למה? כי כשהמלך קורא בתורה, התורה היא משליטה את השכל, ואז אין יצר הרע. ומזה נהגו אחינו הספרדים, שבזמן שמוציאים ספר תורה או מחזירים ספר תורה, פותחים את המחיצה בין הגברים לנשים. מדוע? בגלל שכיוון שיש תורה, אין יצר הרע. מה, אין יצר הרע בכלל? לא, אבל הוא לא מספיק כדי להצדיק את ההפרדה. זה דבר שצריך לדעת, יש האמת קודם כל.
איך
הגאון מבין,
איך
אנחנו מתמודדים זה, שאמר,
נשארו כמה
לבנים,
אמרתי,
סגירו
את
עזרת
הנשים בעזרה בית כנסת שוב.
מה?
בזמן הגאון,
אני לא מכיר את הסיפור הזה. הגאון מבינה, זה פשיטה
שהוא התנגד לעזרת נשים.
הגאון מבינה לא רצה שתהיה עזרת נשים מסיבה אחרת.
שמסתכלים מהכל.
לא, זאת לא הסיבה בכלל. הוא כותב את זה, מדוע הוא לא רוצה עזרת נשים. ודע למה הוא לא רוצה? הוא כותב באיגרת שלו המפורסמת, איגרת הגרא המפורסמת, בגלל ששם במקום להתפלל מפטפטים ואומרים לשון הרע. לשון הרע זה איסור דאורייתא, אז הוא אומר שלא ידברו לשון הרע, שישארו בבית. צודק, ודאי. אם בגלל שהולכים את הכנסת במקום זה עוברים על כל האיסורים בבית השם, לא שווה. צודק, זה מה שהגרא אמר. טוב, אם כבר אנחנו מזכירים, אתם מושכים אותי בכוונה, יש כל הפוסקים שהזכירו את האיסור של ריקודים מעורבים, אגב זה צודק, אסור ריקודים מעורבים, כולם מביאים מתשובה של אחד מהגאונים בפיורט שבגרמניה, אני חושב שאירית יוסף, זיכרון יוסף, אחד, משהו יוסף, שכותב שם שאוי ואבוי מה שראו הדור, שבחורים ובחורות רקדו ביחד, וסעירים ירקדו שם, ולכן תיקנו כל רבני העיר, ובית דין, תיקנו תקנה גדולה, שלא ירקדו ביחד גברים ונשים ואפילו בחתונות. שים לב לניסוח, כן? כלומר זה היה תקנה, תיקנו תקנה חדשה, הם אמרו אנחנו תיקנו שלא ירקדו ביחד גברים ונשים ואפילו בחתונות. מעניין הניסוח הזה, יש מה לדייק ממנו. אבל כתוב שתיקון גדול עשו בבניין עזרת נשים, כלומר זה דבר חשוב מאוד, נכון? במקום שבו יש שמחה יתרה שיכולים להגיע לקלות ראש, וזה במיוחד בימי בית שני ולא בימי בית ראשון, כי בבית ראשון כשהייתה שמחת בית השואבה לא שמו מחיצה כי הייתה השראת שכינה, וכשיש השראת שכינה זה לא טוב להפריד בין גברים לנשים, אבל כשלא הייתה השראת שכינה בימי בית שני אז יצר הרע גבר, ולכן היו מוכרחים לשים מחיצה ועשו תיקון גדול. זה נכון, במקום שבו יש שמחה יתרה ולכן בריקודים צריך לשים מחיצה, זה נכון. מה כבוד הרב חושב על תנועת נוער מעורבת כמו הרב שרלו? אני לא יודע מה הרב שרלו חושב, ואני גם לא מוכן להיכנס לפולמוס תקשורתי. ומה אני חושב על תנועת נוער מעורבת, זה שאלה מעניינת כשלעצמה, כן? שהיא צריכה בירור בכל מקום ומקום. ואני אסביר לך, זה נכון שההלכה היא שלא מערבים בחורים, בחורות וכו'. ויש מצבים שאם אתה לא תעשה את זה, אתה תביא להתבוללות. אז מה עדיף? תחשוב על זה. טוב. לכן כל השאלות, איך התחילה, בדיעבד, זה נראה לי פלפולים. אלא כמו שכל גדולי ישראל עשו בכל הדורות, בכל מקום שבו הם היו, הם ראו את המציאות ועל פי זה הם פעלו. טוב.
זה התחלת נדורים?
מה? על מה? אסור לשבת מעורב.
בבקשה?
אסור לשבת מעורב. מה?
במשפחות.
במשפחות זה לא נקרא מעורב.
אבל אם מישהו
יחמיר
כל הזמן?
אז שיבוא ישאל אותי, בסדר? הלאה. אבל אסור לשבת מעורב. רק שזה לא נקרא מעורב.
הכוונה
המשפחות. ואם אתה יושב ליד החבר שלך והוא מהצד השני יושב ליד אשתו, זה לא נקרא מעורב. טוב, הנה הזכיר יתרו שני דברים גדולים מאוד. האחד, הברכה הנצחית שהזכיר, שהבהר היה עולה והוא הברכה שאינו פוסק, כלומר זה הוא ראה את הנצח אצל משה. והשני, הברכה הכללית שכל העולם נתברך בשביל מעלתן הפנימית, בנתברך הכל, ודבר זה מבואר, הוא ראה גם את האוניברסליות של המדרגה של משה. זה בעצם שני הצדדים של משה, כן? א', שהוא נבדל מן הטבע, לכן הטבע מתעלה אליו כמו שהמים עולים בבאר, ב', שהוא ראה שמשה הוא תיקון העולם כולו, ומצד זה רצה לדבק בו, כי יתרו היה אדם עם חשיבה אוניברסלית וראה שמשה תואם את החשיבה שלו, שגם הוא יש לו מסר שבא לתקן את העולם כולו. נמשיך בעמוד צדיק ב', כבר הגענו. איך זה? פשוט קראנו. טוב, קראן לו ויוכל לחם. מה שיזכיר כאן ויוכל לחם, רמז שהיה כוונתו שייתן לו ביתו, ואין לחם אלא אישה.
למד זה ביוסף.
כן, ביוסף כתוב, הנה, זה המקור. כן, ביוסף כתוב שלא ידע אדוניו איתו מאומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. ואחר כך כשהוא מדבר עם אשת פוטיפה הוא אומר שהבעלך לא מנע ממני שום דבר, כי אם אותך באשר את אשתו. אז מה זה אותר? זה הלחם. אז הלחם זה לשון נקייה. הלחם אשר הוא אוכל, זאת אשתו, ולכן כשהוא אומר שיבוא משה לאכול לחם, הוא מתכוון לתת לו את ביתו לאישה. הוא בפרק חלק. אמרו, כי הכתוב שאמר, קראן לו ויוכל לחם, בזה רמז לך הכתוב, שבשביל זה היה ראוי להיות דבק בישראל. וכן אמרו שם, אמר רבי יוחנן, הרי מה הקשר בין לתת לחם לבין להיות ראוי להיות דבק בישראל? מה הקשר? מה זה מורה? שאדם נותן לחם, מה זה מורה? על מידת החסד. כלומר, מי שיש לו מידת חסד ביחס לרעהו, הוא ראוי להיכנס לבית ישראל. זה אומר שמה זה הזהות הישראלית? הנתינה. תלה. אם אתה מסוגל לתת, סימן שאתה מישראל, באיזשהו מקום. הרב תמיד מביא דוגמה של מנהגי הספרדים שהם תמיד יותר טובים ואמיתיים ממנהגי אשכנז, כמו פתיחת וילון, עזרת נשים והוצאת התורה ועוד. א', זאת לא שאלה, אתה מתאר פה דבר שאתה חושב אותו לעובדה. ב', אני הרבה פעמים מביא גם ממנהגי אחינו אשכנזים, ואתה פשוט לא שמת לב. אני אפילו בשיעור הזה ציטטתי אחד מקרוביי שגדל במאה שערים ממשפחה אשכנזית. מה אתה מדבר? סתם אתה תופל עליי דברים אשר אין להם יסוד כלל וכלל. ואני רוצה לדבר שהייתי בכנס ביום חמישי שעבר במשרד החינוך, ונתבקשתי לדבר על העצמת הקהילה על ידי החינוך הממלכתי דתי, ושם הבאתי שלושה סיפורים, שניים מרב אשכנזי, אחד מרב ספרדי. הנה אתה רואה, הפרת האיזון לטובת האשכנזי. מה אתה סתם תופל עליי? טוב, תראינה לו, אז בואו נמשיך. כן. ובפרק חלק, מסכת סנהדרין קוף ג' עמוד ב', אמרו, כי הכתוב שאמר, קראן לו ויוכל לחם, בזה רמז לך הכתוב, שבשביל זה היה ראוי להיות דבק בישראל. וכן אמרו שם, אמר רבי יוחנן בן קסמה, גדולה לגימה, שירחיקה שתי משפחות מישראל, שנאמר על דבר אשר לא קידמו אתכם, בלחם ובמים. כן, מה זאת אומרת? זה שיש שתי משפחות, עמון ומואב, שלא יכולות להצטרף עם ישראל, בגלל שהם לא רצו לתת אוכל. כן, יכול להיות שיקול, כל מיני שיקולים. אני לא אתן לך אוכל כי אני יודע שאתה לא תברך. או עוד כמה דברים כאלה. כן? או אני לא יודע אם אתה שמירת שבת אצלך, לא משהו, אתה ניתן לך יין, אתה תיגע לי ביין, מה יהיה וכו'. כן, מה?
זה לא אדום?
שאתה שמורה איתים? אתה שואל האם זה לא אדום. אני מציע אחר שתסתכל בפסוק. אחרי שתסתכל בפסוק, תחזור אליי אם נראה לך שלא צדק. הלאה. אגב, יש פה טעות בציטוט. זה אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסף בן קסמה. זה לא רבי יוחנן בן קסמה. למה? כי אחר כך הגמרא אומרת, ורבי יוחנן דידי אמר, רבי יוחנן אמר בעצמו, כלומר לא בשם רבי יוסף בן קסמה, מרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים, שנאמר, קראן לו ויוכל לחם. כן, הרי בהתחלה יתרו ומרוחק היה כהן לעבודה זרה, אבל על ידי שהוא רצה לתת ממאכלו למשה, אז בזה דווקא התקרב, ומשרה שכינתו על נביאי הבעל, שנאמר, הם יושבים על השולחן וגומר, ומעלמת עין מן הרשעים, ממיכה. בסדר? כבר אנחנו רואים שהשרת, שהלגימה גורמת אפילו להשרות שכינה על נביאי הבעל. נכון? שנאמר, והיא הם יושבים על השולחן וגומר. וכל העניינים האלו, מה? הסיפור הזה, כולם יודעים. אתה היחיד שלא יודע. איך אני יודע שכולם יודעים? מה הם לא שאלו? סימן שהם יודעים, נכון? אתה יודע, נכון? אתה רואה שהוא יודע. אמרתי לך, הסיפור הוא כשבא הנביא עידו אל ירובעם, מלך ישראל, ושמה הוא ייבש לו את היד בזמן שהוא רצה להקריב על הבמה עם העגל, עם העגל בבית אל. וכאשר הוא והקדוש ברוך הוא ציווה עליו שלא להתעכב בעיר ולא לאכול אצל אף אחד, נכון? ואז בא איזה נביא שקר והזמין אותו לאכול אצלו בבית. אמר לו, לא, הקדוש ברוך הוא אמר לי לא לאכול אצל אף אחד. אמר לו, אף אני נביא כמוך, והשם אמר לי כן להביא אותך. אז הוא בא אליו, אכל, ואז נגלה השם אל נביא השקר ואמר לו, בגלל מה שעשית אז אתה בקיצור לך כל מיני צרות, בסדר? גם, וגם נביא האמת קרא לו משהו, כן, שאריה והחמור שם הוא קל על ידי אריה, ואריה לא אכל לא אותו ולא את החמור. קיצור, סיפור שלם. אז כל בנים אנחנו רואים שבגלל שאותו נביא שקר הזמין את נביא האמת אליו לאכול הביתה, שרתה עליו שכינה, כן? משרה שכינתו על נביאי הבעל, שנאמר, והם יושבים על השולחן וגומר, ומעלם את העין מן הרשעים, ממיכה. וכל העניינים הללו, האלו דברים נפלאים, כי הוא ידברך עיקר הכל. כן? למה אם משה נבדל מהטבע, הטבע מתעלה אליו? זאת אומרת שהוא לא, כשהוא צריך מים, אז לא הוא מתכופף אל המים, אלא המים באים אליו, בגלל שהוא נבדל מן הטבע. והמים זה הנציג של הטבע. בסדר? עכשיו, הוא מעלם את עין מן הרשעים ממיכה. הכל בזכות הלגימה, נכון? וכל העניינים האלו דברים נפלאים, כי הוא התברך עיקר הכל. מה זה הסיפור עם מיכה? מה זה הסיפור עם מיכה? יפה. שהוא הזמין, שהוא שם את הלוי לכהן, כלומר נתן לו לאכול ולשתות. אז כיוון שיש לו גמילות חסדים, למרות שמה שהוא עושה זה לא ראוי, הקדוש ברוך הוא מעלים עיניו ממקדשו ונותן לו להמשיך להתקיים. כמו שאמרו זכרונו לברכה, כופר בעיקר בעבור שממנו הכל, כמו שמן העיקר נמצא הכל. וכמו שהעיקר הוא מפרנס הכל, ככה השם יתברך מפרנס את הנמצאים כולם. צריך להבין, מה פירוש המילה עיקר? כן, שום אדם שאתאיסט, אצל חזל זה נקרא כופר בעיקר. מה פירוש המילה עיקר? אז אומרים, עיקר, בעברית שלנו, הכוונה הדבר החשוב ביותר. אבל בחזל, המילה עיקר יש לה משמעות אחרת לגמרי. עיקר זה שורש. שורשים נקראים עיקרים. מה? לא, אבל למה נקרא עיקר? כי ממנו הכל. מצד זה. כשאת אומר, עיקרים בעברית מודרנית, אתה מכוון, זה הכי חשוב והשאר לא חשוב. אבל כשאת אומר בעברית של חזל, עיקר הכוונה מה שנותן משמעות לכל. כל השאר חשוב בגלל העיקר. כן? העיקר מחיה. כן. כן. וכאשר, אז מה שאומר כאן, אני רואה פעם, כמו שאמרו, זיכרונה לברכה, כופר בעיקר, בעבור שממנו הכל. כמו שמן העיקר נמצא הכל, כמו שהעיקר הוא מפרנס הכל, ככה שמתברך מפרנס הנמצאים כולם. וכאשר תתבונן בזה, הנה, גוף האילן הוא קרוב אל העיקר. ומן השורש, אתם רואים שפה הוא מחליף את המילה העיקר במילה שורש, כי זה אותו דבר. ומן השורש מתפרנס האילן. ואחר כך, מן האילן באה פרנסה לכל הענפים. ותמיד מישהו קרוב אל גוף האילן, ממנו באה פרנסה אל אחר. ולפיכך מי שהוא מפרנס ומשפיע פרנסה לאחר, מתקרב אל העיקר, כי הוא מתחיל להיות דומה לו. והוא הדין כאשר ההפך זה, הוא מרוחק מן העיקר. ולפיכך הרחיקה הלגימה את עמון ומואב, שנאמר, על דבר אשר לא קידמו אתכם, בלחם ובמים. וקרבו את יתרו, שהיה יתרו קרוב אל העיקר, בשביל שנתן לחמו לאחר. לכך ראוי, להיקרב והבן זה. פה יש לנו כן יסוד שהקדושה, פה המילה קדושה לא כתובה אבל על זה הוא מדבר, הקדושה היא בעלת אופי מוסרי ולא אופי מגי. כן, אצל הגויים המושג של קודש יש לו קונוטציה של מסתורין, דבר נעלם, כמין כישוף. כן? בעוד שבישראל הקדושה היא מוסרית. כלומר, אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אתה צריך להידבק במידותיו. מהי מידותיו? מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. למה הביאו דווקא את הדוגמאות של רחום וחנון? כי זה הדוגמאות של הנתינה. כי הרי הנברא, באשר הוא נברא, עניינו לקבל. והבורא, באשר הוא בורא, עניינו לתת. ברגע שהמקבל נותן, אז הוא מתהפך בתכונתו, הוא מתדבק בבורא. כן, מה?
אני חושב שאני
מערבב במסגים,
אבל
מבחינת
טהור
ותמי, אתה
לא רואה שזה
מגי. טהור ותמי, אתה רואה ביהדות שזה מגי. איך ראית שטהור ותמי זה מגי?
כן, אבל זה עדיין, מיטה זה, כאילו, זה לא ממש תחול בפועל.
למה? זה מאוד הגיוני. טומאה וטהרה. אם תעשה חשבון, הטומאה זה איפה שיש דלדול חיים, וטהרה איפה שיש ריבוי חיים. למה? זה כמו ליישם הלכות. זה כמו ליישם עקרונות. למשל, זה כמו שאני אומר לך, שבת זה מאוד חשוב, כי זה מעיד על בריאת העולם. כן? עדות, זכר למעשה בראשית. איך זה בא לידי ביטוי? איך להכין כוסת, נכון? בסדר, אז זה ברור שצריך איזה מימוש לאופן שבו אני מבטא את הרעיון, אבל הרעיון הוא העיקר. אז אותו הדבר לגבי תומת יולדת ותומת צרת ותומת כל התומות, אנחנו רואים שזה דלדול, דלדול לחיים. איך הדבר הזה מתממש? זה בכל מיני אופנים. פשוט טוב. ומשרה השכינה וגומר, כי הוא קרוב וכולי, כי הוא קרוב אל השם ברך. הוא מעלה את העין מן הרשעים, כי מה שפע שמשפיע לא תימצא רק ברכה ולא מידת הדין. לכך היא מעלה את העין מן הרשעים, ושגגתו עולה זדון, כן אמרו שם. וזה מפני גודל מידה זאת. אגב, זה לפעמים בעיה, כמו שאל כתוב שאסור לקבל צדקה מן הגויים. נכון? מדוע? כי כשאתה מקבל צדקה מן הגויים, אתה, לא רק שאתה חייב, אתה נותן זכות לגויים. כלומר, גם גוי עובד עבודה זרה, ואפילו מתואב בכל התואבות, כשהוא נותן צדקה, הוא קונה זכות. כי יש בזה הידמות אל הבורא בצד מה. וזה לא תמיד טוב שתהיינה להם זכויות. לפעמים עדיף שלא תהיינה להם זכויות. יש להם במאבק איתנו. לכן אסור לקבל צדקה מן הגוי. אפילו יש הלכה, שמי שמקבל צדקה מגויים, פסול לעדות. מעניין. האם זה אומר שמדינת ישראל פסולה לעדות? טוב, אין לי מציאות
היתרים. הישיבות לא מסכימים.
מה זה?
מהישיבות לא מסכימים.
חלק מהישיבות לא מסכימות עם חז"ל?
לא,
איתך. הייתי לא צריך להסכים איתי. השאלה היא מה עם חז"ל. חז"ל אמרו שמי שמקבל צדקה מגוי, פסול לעדות. זה מה שנראיתי בחז"ל. איך אתה מעז לומר שיש ישיבות שחולקות על חז"ל?
עובדה שהם עושות את זה.
עובדה שהם עושות, לא מאמין. זה לשון הרע.
מה, זה לא לשון הרע.
זה לשון הרע, מה זאת אומרת? יש להם היתר לחלוק על חז"ל? איך זה יכול להיות?
לא, יש להם היתר לקחת.
יש להם היתר לקחת?
כן, לוקחים. הרב יודע שלוקחים.
איך זה יכול להיות? לא מאמין לך. כן, אתה אומר?
יש שם דיוק, שאם זה בסתר,
הרבשה,
או...
אני מכיר את הספרות הזאת. יש בלבולים. קודם כל לדעת, קודם כל את העיקרון. גם אם מישהו מתיר לך לקחת צדקה מגוי, כמובן שהוא מתיר לך לאכול חזיר. יש מצבים שמותר לאכול חזיר. כן, כתוב בגמרא, מה זה דבר אחר? אוכל דבר אחר. הגמרא אומרת, זה או אוכל חזיר או מקבל צדקה מגוי. כן? אז זה בסדר, מותר. לפעמים לקבל צדקה מגוי, כן. כמו שלפעמים גם מותר לאכול חזיר, רק תדע שזה מה שאתה עושה. כן, בבקשה.
מה זה אומר פסול לעדות?
פסול לעדות, הכוונה שהוא לא יכול להעיד בבית דין. להעיד, למסור עדות בבית הדין. כן. לגבי שאלתי הקודמת בעניין הטבע שעלה למשה, שכוונתי לא הייתה במה התבטאה עליית הטבע, אלא למה הוא עלה. כן, אני חושב שאני עניתי לך. הטבע עולה למשה כי השאלה מי נזקק למי. בדרך כלל האדם נזקק אל המים בגלל איזה מין חיסרון שיש באדם, שהוא נזקק אל כוחות הטבע. וכאן המים עלו אל משה, כי הם הנזקקים אליו להשלמתם. גם יחס החסידות אל גדוליה, כמו סיפורי הבעל שם טוב נראים כמו יחס מיסטי מגי אל הקודש ונושאה, ובאקדמיה עושים מזה חוכה והתלולה, ועל זה צחקו ראשוני סופרי עמנו כמו שלום עליכם בסיפוריהם. מה אני יכול לעשות? שזה איך שמסתכלים על סיפורי גדולי החסידות. אבל מצד האמת אתה תראה שסיפורי החסידים מלאים דווקא בעליונות היסוד המוסרי על היסוד המגי. וזה רואים את זה בהרבה מאוד מהסיפורים שלהם. או כל מיני סיפורים על דברים קשים שקרו לבן אדם, שזה בעצם בגלל גיל, שהוא גלגול, של מישהו שלא נתן צדקה פעם, וכדומה מהדברים האלה. או אותו אדם שפעם הבעל שם טוב לקח את כל החסידים שלו בערב שבת, אמר אני אראה לכם מי ישב עם מי בגן עדן. ומצאו בן אדם שהיה כל כולו שותה יין כל השבת, והיה שיקור ומתגלגל ברצפה. שאלו, איך זה יכול להיות? תראו, איך שהוא אוהב את השבת, שהוא מוכן כל השבת להיות שמח וכדומה. כלומר, בקיצור, תמיד דברים שבמבט ראשון נראים כרחוקים מן המוסר, דווקא הם שמה מקבלים את היסוד המוסרי. יעיינו נא כבודכם השואלים בכל סיפורי החסידות ויראה את הדבר הזה. כן, בבקשה.
אמרנו בפרקים הקודמים שהמים ומשה זה קצר.
נכון.
ופה הם רואים
את ההפך. נכון. ראינו שמשה והמים זה קצר. כלומר, או משה או מים. נכון? מן המים משיתיהו. אבל כשמשה הוא משה, אז המים נכנעים. בסדר? אבל זה בשיעורים הקודמים, זה יוזכר רק בדרך אגב, אני לא מבין מה. כן. אגב, צריך להגיד שהיסוד המוסרי לא אומר שאין כוחות במציאות יותר גדולים ממה שהעין הרציונלית רואה. אבל גם הכוחות, הייתי אומר, הבלתי נשלטים, הקוסמיים, הדמוניים שיש במציאות, אינם יכולים לעמוד מול המדרגה המוסרית. וזה מה שהגמרא אומרת על רבי חנינה. שרבי חנינה הייתה אישה אחת שהייתה מלקטת את האפר מתחת רגליו, כי רצה לעשות לו כשפים. והוא לא היה אכפת לו. שואת הגמרא, ומה עם הזהירות? צריך להיזהר מן הכשפים. אומר רבי חנינה, נפיש צחבתה. יש לו זכויות רבות. ומהי הזכות שלו? שהוא היה אומר, אין עוד מלבדו. כיוון שאין עוד מלבדו, אז מה היא יכולה לעשות? כבר אותה מחשפת. כן? אבל מי שלא בתודעה של אין עוד מלבדו, אז הוא מכניס את עצמו לתוך מערכות של הכשפים. זה ברור. טוב.
הישיבה קיבלה את
ההתר מהתפיסה שלו. מה? להתעלם מהקישוט והתעבודת רשת
באה אחריו.
הוא לא אכפת לו מזה, כן?
אולי הישיבה קיבלו התר מהתפיסה העולם שלו.
התר? קיבלה?
אולי, אתה לא מדבר על ההתר של הישיבות. קיבל הצדקה מהגויים.
נו.
שהם עיסוק בעבודה זרה ודברים...
אתה אומר ככה, ש... טוב, הבנתי את הקטע. מה שאתה אומר, הרי אסור לקבל מעובדי עבודה זרה צדקה, אבל אם הישיבה בעצמה היא עושה גם כן משהו שהוא כמו עבודה זרה, זה בסדר. כן? אם מחלקת כל מיני טיפים וסגולות וכדומה. איך כתוב שם במדרש, המלאך אמר, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אלה יש להם אפיס ואוזיריס ואיסיס ואנוביס, ואלה יש להם חוט אדום ומחזיק מפתחות עם התמונה של טוב, בסדר, היה צנזור באמצע. טוב, הלאה. הוא מעלם את העין מן הרשעים, כי אם השפע שמשפיע לא תימצא רק ברכה ולא מידת הדין, לכך היא מעלם את העין מן הרשעים, ושגגתו עולה זדון, כן אמרו שם, וזה מפני גודל מידה זאת, עד שאין ראוי שישוגג בה. כן, מדי? לא שמתי לב שאתה רעב, לא שמתי לב שאתה צבא. מה לא שמת לב? אין דבר כזה שוגג בדברים כאלה. כי כל דבר לפי גודלו ומעלתו, אין ראוי שישוגג בה. רק ראוי שיהיה נזהר בה. כן, זה כמו שאצל הילדים אומרים, זה הבטאות. כן? ועוד יש לך לדעת, כי האכילה שניתן לאחר, היא מעלה אלוהית. לפי שנתינת האכילה והשתייה שהוא השפעה לאחרים הוא מפעולת הנבדל שהוא נותן ומשפיע תמיד, כי הנבדל נותן והגשם הוא מקבל, ולפיכך כאשר הוא נותן האכילה והשתייה לאחר הוא מתקרב אל מדרגה האלוהית והוא מתקרב אל השם יתברך. מעניין ש הברכה היחידה שהיא מדאורייתא, מה היא? ברכת המזון. ברכת התורה זה מחלוקת, ברכת המזון יכול לעלמה. מעניין שהקשר עם האלוהות זה דרך המזון. כלומר, ברגע שאני אוכל, אני מכיר בזה שאני מקבל. אז אני מכיר בזה שיש מי שנותן. לכן ברכת המזון היא המצווה העיקרית. אגב, כשאברהם אבינו היה מקבל אנשים לאוהל שלו מלמד אותם אמונה, איך הוא היה עושה את זה? היה נותן להם אוכל, ואז מה? ואז היה דורש מהם מה? להודות למי שנתן. ואז הם היו מודים לאברהם, והוא אומר, לא, לא לי אתה צריך להודות, אלא למי שברא את העולם. בעצם המצווה שאברהם דרכה לימד את האמונה, זה היה מצוות ברכת המזון. והוא לא לימד אותם פילוסופיה. אברהם יכול להגיד, תשמע, תתבונן במהלך סיבובי הרקיעים וכדומה, להביא ראיות סיבתיות ונסיבתיות למציאות האלוה. במקום זה היה מעביר אותם דרך איזושהי חוויה קיומית. אתה אוכל, אז אם כן יש לך בורא. מעניין התפיסה הזאת. ובאמון ומואב, כאשר לא נתנו לחם ומים לישראל, ממה שהיו קרובים תחילה אל השם יתברך, שהם משפחות אברהם, נתרחקו. וזהו גם כן שאמר, אז מעניין, דווקא בגלל שהם היו ממשפחת אברהם, היה ראוי להם לתת. לכן כשהם לא נותנים, זה מרחיק אותם יותר. נגיד, עמים רחוקים מאברהם שלא נותנים, טוב, אולי מי שילמד אותם. אבל אם אתה גדלת בבית אברהם ואתה לא נותן, סימן שיש משהו עצמי אצלך שמתנגד לנתינה, אז זה מרחיק מישראל. כן, מה אתה אומר?
למה לא נעמיד את זה שהם לא רצו לתת את הבנות שלהם? במקום לחם, סתם,
כמו... אתה אומר שהם לא רצו לתת את הבנות, דווקא הם נתנו את הבנות, זה הבעיה.
לא, לפני.
מה?
אחרי זה נתנו.
כן.
בשלב הזה לא...
כלומר, הם רצו לתת את הבנות כדי להחתיא.
כן.
בסדר, זה הבעיה. אפילו שלמה המלך קיבל מחלק מהאומות תרומות מזהב לבניית בית המקדש הראשון. האם זה צדקה, אין זה צדקה מגויים? תשובה. בית המקדש זה לטובת הגויים. לכן אנחנו מקבלים מהם ממון לבניית המקדש, כיוון שזה חלק מתיקונם הם. זה כמו שהגמרא אומרת שאם גוי רוצה לתרום מנורה לבית הכנסת, מקבלים. נכון? אם הוא רוצה לתרום לסעודה שלישית, לא מקבלים. כי הוא עושה כמין קורבן לאלוהי ישראל, זה מותר בשבילו.
אז זה הכול של הישיבות.
אה? הם
תורים לישיבות, אנחנו עושים להם טובה.
נכון, לומדים סיפורי...
אז אתה מחפש היתרים, בסדר.
מה היתרים? זה המציאות.
אתה מחפש היתרים, אתה תמצא תמיד. מה?
גם פה אני מאמין שמקבלים.
פה אתה מאמין שמקבלים?
כן.
מה זה השמצות האלה? מה זה השמצות האלה? בדקת? תלך פה למנכ״ל, תשאל, מה?
המקום פתוח לכל העולם.
המקום פתוח לכל העולם, בסדר. ואנחנו לא מקבלים צדקה מגויים. טוב. וזהו גם כן שאמר כי המידה הזאת משרה שכינה על נביא הבעל שהיא מעלה אלוהית. לכך מביא השכינה, אף שאינו ראוי לו, מכל מקום, מצד שראוי לשכינה, שיש לו מעלה אלוהית הנבדלת, משרה עליו שכינה. טוב, אני רוצה אולי לתקן. מבחינה הלכתית נטו, לא אמרתי שזה אסור מוחלט תמיד. יש מה לבדוק. בסדר. אבל זה נעשה בדיון פרטי בוועדת התרומות של המכון, אנחנו נדון בינינו. בסדר. כן, מה אתה אומר? אתה כבר נכנס לפרטים. טוב, הוא מעלם את עין מן הרשעים, כי מאחר שהוא עושה חסד, אתן לאחרים, גם כן מידת הדין מעלים העין ממנו ונוהג עמו בדין. הרב המכון מקבל תרומות מג'וינט ישראל, שמקבל תרומות מחוץ לארץ. ג'וינט ישראל זה מקבל תרומות מיהודים בעולם כולו. כן? אתה אל תקרא גויים אלא ג'וינט. כן? זה דומה. כן. ומה שאמרו גדולה לגימה דווקא שנתן לחם להתפרנס לאחרים, ולא אמרו מי שנתן צדקה, כי נתינת הפרנסה לאוכל הוא פרנסה בעצם. אבל אם ניתן צדקה, כסף וזהב לאחר, אין זה פרנסה בעצם, שמה לא יתפרנס בה. אבל מי שמפרנס את אחר, את אחד דבר הזה היא המידה החשובה. וכאשר תבין עניין הלגימה הזאת המפרנסת אחר בלחמו ובמימיו, תבין דברים הרבה מאוד. ועוד אמרו שם ששגיגתו עולה זדון, פירוש שאם שגג ולא נתן אכילה ושתייה לאחר, עולה זדון ונענש על זה כאילו היה זדון. ודבר זה עניין גדול מאוד, כי כאשר המעלה הזאת אלוהית נבדלת, דבר כזה שהוא אלוהי אין שוגג בו, כי דבר זה ראוי לאדם במה שיש לאדם מעלה אלוהית, ולא שייך שוגג במעלה האלוהית, ולפיכך שגיגתו עולה זדון. זה באמת קשור לדיון בפוסקים, האם יש דבר כזה שוגג בעיקרי אמונה. כן. וכן אמרו שגיגת תלמוד עולה זדון, שהתלמוד הוא לחלק השכלי שבאדם, לכן אין שייך שם שוגג, כי השוגג הוא לחומרי אשר הוא טועה, ושוגג לא לדבר אלוהי שאין שוגג בו. והבן זה היתן מאוד, ואי אפשר לפרש יותר, כי הדבר הוא עמוק, ושני הפירושים באמת למבין, והנה נתבר לנו מה שהוצרח הכתוב להאריך, קראן לו ויוכל לחם. עד כאן להיום. שלום.